חזרתי לפני שעה קלה מחוץ לארץ, ואני שמח לחזור ישר לתוך שיעור תורה. הנושא שבה אנחנו נעסוק היום הוא נושא שמקורו בפרשת השבוע, בעצם נושא כפול ומכופל. שתי סוגיות שמקורם בפרשת השבוע, כן תרימו גם אתם. בפרשת השבוע אנחנו עומדים את רוב המצוות התלויות בארץ, השלושת תומס ומייסס, ומן הפסוק הזה, כן תרימו גם אתם, אחד משלושת המקורות שמהם למדנו את עצם דין השליחות. שליחו של אדם כמו ישראל בראש פרק בייס דקדושין, למדו חז"ל משלוש מקורות: מתרומה, מן הפסוק הזה, כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם, ועוד שתי מקורות הביאו חז"ל: משחיטת קורבן פסח ומגירושין. משלושת המקורות האלה למדנו ששליחו של אדם כמו ישראל. הסוגיה של שליחות רחבה מן ים וארוכה מארץ מידה, לא נעסוק היום בעצם הסוגיה של שליחות. עסקנו בסוגיה הזו פעמים רבות בעבר, וחלק מן הדברים נתפסו בספרי מנחסו של הרב הצוער. היום אנחנו עוסקים בשליחות להפרושס תרומה, באופן ספציפי שליחות להפרושס תרומה. חלק הראשון של השיעור יהיה קודם כל דיון למדני בשורשי הדין, ואחר כך נעסוק בשאלה הלוך למעשה שארגוני הקשרות זה שנות דור ואולי אפילו יותר מתמודדים איתו בקשר להפרשת תרומות ומעשות על ידי משגיחי קשרות. קודם כל, עצם הדין של שליחוס להפרוש תרומה, האם צריך שליחוס כאשר פלוני בא להפריש תרומות ומעשות מפירותיו של אלמוני? האם צריך שליחות או די בהסכמת הבעלים? האם די בהסכמה כדי לתת תוקף להפרשת אדם אחר, אפרופי שאיננו בעלים, או שמה צריך דווקא כוח של הבעלים? כנראה שזה מחלוקת ששואלים בגית נפסה מחבוב. בגית נפסה מחבוב למדנו הלכה, מי שהיה מושלח בבור וצועק החוצה מן הבור, כל השומע הקוירי יכתוב גט לאשתי, הגט כשר. הקשו שם התויסס מסוגיה אחרת בנדום למד ועומד בייס. אם הגט כשר, משמע שאף על פי שהמשלח לא מכיר את השליח שלו והוא לא מייחד אותו בשם. די בכך שהוא אומר, כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי, וזה כבר דין של שליחות, וממילא דינו כשליח שיכול לגרש את אשת חברו, שאולי מתויסס, ממה שלמדנו מלדום למד ועומד בייס. אף על פי שבמודע הנועם החבר יעשו לו לעשות את שליחותו, משום שמי שמבצע שליחות למען חברו נחשב כאילו מהנה אותו ונותן לו שירות, ונתינת שירות נתפסת כהנאה, אבל כשהוא אומר כל הרועץ לתרום יובבי יתרום מותר לו לתרום את פירותיו של חברו, הרי שכאן זה לא מוגדר כעשיית שליחותו. ובתויסס יש שני תירוצים. תירוץ אחד מחלק בין שני הדינים: אף על פי שזה שליחות כשרה לגבי גירושין, זה לא נחשב כעשיית שליחותו לגבי מודר הנוער. תויסס מחלקים בין המושגים, הם לא מחלקים בין הלשונות, אין בין מי שאומר כל השומע קהל או מי שאומר כל הרוצה, דין שניהם שווה. אלא שאף על פי שיש כאן תוקף של שליחות לגבי גירושין, לגבי הפרושתום זה מייסס, אין מצב של שליחות לגבי הדין של אסור למודר לענות את המודר הנוע ממנו. אז התויסס לא מחלקים בין הראשונות אלא בין ההלכות. אבל תירוץ נוסף יש בדבר התויסס, והתויסס מחלקים בין מי שומע כל השומע הקהלי, שבכל זאת אף על פי שהוא לא קורא בשם והוא לא יודע מי זה ששומע את קולו, אבל זה יותר מוגדר, אותו אדם, אותם אנשים ששומעים את קולי הם השליחים שלי, לבין מי שומע כל הרוצה. כל הרוצה איננו שליחות, כל שומע קולי זה כן שליחות. והרמב"ן מרחיב יותר בתירוץ הזה של הפייסס, והרמב"ן מסביר, אבל אם כל הרוצה זה לא שליחות, אז איך התרומה חלה? איך התרומה תקיפה? אם כל הרוצה ליטרום, יורה ויטרום לא שליחות, אז איך יכול להיות שהתרומה חלה, התרומה חלה, ומותר לו לתרום, כי הוא לא נתפס כעושה שליחות למען חברו. אז לפי אותו תירוץ של התויסס, בשניהם מדובר בשליחות תקיפה. אלא שהגדר של שליחות לגבי מי שעושה רצון המודר אינו ממנו שולה בגדר של שליחות לתת תוקף למעשים. אבל לפי התירוש של התוספות שכל הרויץ איננו שליחות, אז איך אתה מחלה? אומר הרמב״ם, כי בחלו יסתום לא צריך שליחות, לא צריך כוח של שליחות, די בניקוס הדברים, די בכך שהבעלים מסכימים כדי לתת תוקף לתרומת זולתם. כך מסביר הרמב״ם, והר"ן תמר הרמב״ן, שהרי הבן מחזק את שיטתו ממה שמובא בבומס יחובי, שם למדנו מי שתרם פעילותיו של חברו, אם חברו אמר בדיעבד היה לך ללכת ולהפריש מן היחות כלך עצל יפויס, אז די בכך כדי לתת תוקף לתרומה. כך מוכיח הרמב״ן. שואל הר"ן, הלו להדם מבואר שם בבוגה מציא חובי שמיירי שמדובר במי ששווה שליאק מעיקור, אלא שהספק הוא לא אמר לו לתום אחד מ-40 כמי שיש לו עין יפה, או אחד מ-60 זה עין רו. לגבי הבירור כמה לתרום מועיל כלך איסל יופס, אבל מדובר כאשר הוא מינה אותו להתחילה להיות שליח, ואם לא כן כן תרימו גם אתם, מה אתם לדעתכם? אף שלחכם לדעתכם, כך כתוב במציח עובד, ואם כן אין להוכיח מסוגיה הזו שדי בניחוסה של הבעלים, כך תמי ההר"ן. ואם כן, נחלקו שני תירוצי התוספות, נחלקו הרמב"ן והר"ן, האם בשליחות צריך דף, האם בתרומה צריך דף לשליחות, או די בהסכמת הבעלים, כך מבואר לכל במקורות הנאו. אז בקיבה אגב, בר ישבת הקושה של הר"ן על הרמב"ן, מה הסוגיה בבוא במציע חוב בייס, אומר בקיבה אגב, גם לפי מסקנת הגמרא, מה אתם לדעתכם, מה שליחכם לדעתכם, אין הכוונה שצריך שליחות ממש, אבל צריך ידיעה בשעת ההפרשה שניחה לית לבעלים. וזה המושג, אתם לדעתכם, אף שליחכם לדעתכם. אי אפשר להניח שמסתום ניחה לית, וגם לא מועיל ברור של בדיעבד שניחה לית, צריך ניחוסה בשעת ההפרשה, אבל אין מכאן אחר שצריך כוח של שליחות, כך לבקיב אגב מיישב את דעת הרמב"ן. אבל אני אומר, יש בדברי לבקיב אגב כדי ליישב את שיטת הרמב"ן מהסוגיה בבוא במציא חובב, אבל יותר יש לתמוע מרש פרק בייס דקידושין, כי אם בפלוני הבא לפריש תרומה בפירותיו של הרמוני לא צריך שליחות, אז איך למדנו מכאן דין של שליחות של הרמוני כמו ישראל? הלא זה המקור של שליחות של אדם כמותו בכל התורה כולה, ואם כאן לא צריך שליחות, אז איך למדנו מכאן שליחות לכל הקושיה הזו גדולה מהקושיה בבוא במציע חוב בייס? איך הרמב"ן נוקט שמי שבא לפריש פירות חברו, לפריש תרומה מפירות חברו, די בהסכמת הבעלים לא צריך שליחות, אז איך למדנו מכאן לכל מקום אחר שליחו של אדם כמותו? אז אני רוצה לומר שתי דרכים ביישוב שיטת הרמב"ן. שני הדרכים נכונים, אף פי שדעתי נוטה יותר בדרך הפשט לדרך השנייה, דרך הראשונה יותר מחודשת ולמדנית. בדרך השורה אני אומר כך, ודאי שגם הרמב"ן מסביר ומסכים שצריך שליחות כאשר פלוני בא לפריש תרומה מפירותיו של הרמוני, משום שהפרוש של סומסטמייסס זה רק בכוח הבעלים, ורק בעלים יכולים לתת תוקף להפרשה מן הפירות שלהם. אלא שיש שני דינים בשליחות כי ידוע אחרוין וסחור, רב אלחונן, רב שמן, הרבה הרחתי בסוגיה הזו במחסור של מסכת גיטין, יש כמה סימנים, וגם במחסור של מסכת קידושין. אז אחרוינם באופן כללי נקטו שיש שני דינים בעצם המושג של שליחות, מסירת כוח ומסירת סמכות, זה גדר אחד. גדר השני, התייחסות המעשים. דין ראשון, כאשר מדובר בשליחות, לעשיית חלויס, קניונים, קידושים וגירושים. כל המעשים האלה מתבססים על כוח הבעלים, ורק בעלים יכולים לפעול בתחום בעלותם. באלה המושג של שליחות מתפרש כמסירת סמכות. אני מסמיך אדם אחר, מוסר לו כוח וסמכות לפעול בתחומי בעלותי. השליחות הזאת מוגדרת כמסירת כוח. אבל כאשר מדובר במצוות ועבירות, אין כאן עשייה של בעלים, אין כאן מעשה שדורש הכוח של בעלים לעשיית חלויס. מדובר במצוות שאני שולח אדם במקומי לקיים, אם זה מילה סבן או ביר חומס או שעה מצוות שיש בהם דין של שליחות או עבירות לפי שם היסוד שסבור יש שליח ולבר, או באותם האופנים, באותם עבירות שלגביהם ההלכה היא שיש שליח לדבר עבר. כאן השליחות לא מבוססת על מסירת כוח וסמכות, משום שהשליח יכול לעשות אותם המעשים גם בכוח עצמו, רק שאלה מי ייתן את הדין ומי יקבל את השכר. כאן השליחות מוגדרת והשליחות פועלת לייחס את מעשי השליח כאילו נעשו על ידי משלחו. אלה שני המושגים. אני לצפי שאני זמתי והיה קשה לי, אם אכן יש שתי מושגים בעצם הדין של שליחות, איך חזל לא מבחינים בכך? הלוא בכל הסוגיה יש דין אחד של שליחות, מנולה, וחזל מביאים מספר מקורות, והמקורות מקצתם מדובר בהם בחלויס, כמו גירושים, במקצתם מדובר בקיום מצווה, כמו שחיטת שחור מפסח. הפרוש שתום הסמייסס אפשר להגדיר בשני דרכים, אבל חזל לא מחלקים שמכאן למדנו הלכה זו ומכאן למדנו הלכה זו. אבל הבאתי בספר שלי תשובה מעניינת מהריבש, ואולי הריבש יכול להיות בסיס לחידוש הנאו של הכהנים. הריבש יש לו הערה מאוד מעניינת בתחילת הסוגיה ברש פרק בייס הקידושים, שאלו חזל מנולון דשליחוס מהמי, מנולון שאדם יכול לקדש על ידי שליח, רק בדף עמוד בייס כאשר חזל מביאים את המקור ושוחטו אויסקו קהל לדף עזור וכי כולם שוחטים, הלא איננו שוחט אל אחד, מכאן ששליחו של אדם כמו איסוי, רק שם אנחנו מוצאים הגדרה חדשה, שליחו של אדם כמותו. הראשון הזה לא מופיע בתחילת הסוגיה, רק לקראת סופה, כאשר גם הוא מביא שתי מקורות, כן תרימו גם אתם, ושולח ושילחו, שם כתוב רק ששליחות מועילה, שליחות מהני. רק כאשר חזל מביאים לבסוף ושחטו איסקו כאלה בסוף, כאן כתוב שליחו של אדם כמו איסוי. אומר הריבה שיש שני דינים בשליחס, כמעט כמו רב שמעון, רק בסגרון קצת אחר כמובן, שיש שני דינים בשליחס, דין אחד ששליחות מועילה, דין שני ששליח נחשב ממש כמותו, כמו הבעלם. אומר הריבה, הדין ששליח שלו כמו איסוי, ידענו רק מן הפסוק, ושוחטו איסוי כל קהל הדס ישראל, פשטי דקרו כולם שוחטים. והוא ששאלו חזל, וכי כולם שוחטים, הלו, אין שוחט אלו יכול, מכאן שליח שלו לא כמו איסוי. אומר הריבה, שרק מן הפסוק הזה אפשר ללמוד את הערכה הנוספת הזו, ששליחו שלו לא כמו איסוי, לא ידענו, שליחו שלו לא כמו איסוי, לא מהריבוי ושולח ושילחו, וגם לא מריבוי, כאין תרימו גם אתם. אז הריבה לא מדבר על שני הדינים, חלויסים ומצוות, והגדרות שלו הן שונות. אבל לפי דבריו יש לנו בייס אב, והדברים מתיישבים יפה, מתיישבים על הלב, שהרי אולי זה מקרי, אבל בשוחטו איסוי זה מצווה. לגבי מצווה צריך את המושג של כמו איסוי. צריך שמעשי השליח ממש יתייחסו למשלח. לגבי חלויסים צריך רק לתת תוקף למעשי השליח, שהם יועילו, אבל לא את המעשים אנחנו חפיצים לייחס למשלח, אלא את תוצאות הדינים, ולכן הריבש יכול להיות בייסאב לדברי האחרונים הנאו. ובספר שלי הרחבתי יותר, והגענו למקומות שהכהנים לא הגיעו אליה. למשל, אני שואל שאלה מאוד פשוטה, לפי תירוץ אחד של הקריסס, כל הרוצה לתרום זה שליחות ממש, ודין התורם כדין שליח. מה יאמר שם יזוקים כאשר אדם עומד בכיכר העיר ומכריז, כל הרוצה להרוג את פלוני יהרגנו, הלך אדם הרג אותו, האם אנחנו מחייבים לפי שם יזוקים את זה שהכריז את ההכרזה המשונה הזאת, כל הרוצה להרוג את פלוני יהרגנו? אז האם לומר שליחו שלא במקום ישראל? שם יזוקים אומר, מי ששולח אדם להרוג את חברו המשלח נידון. אז המשלח יאמר, מה הוא משוגע? מה אמרתי? כל הרוי צריך להרוג, יהרוג. מה? נתתי לו את האקדח? לא נתתי לו אקדח, לא נתתי לו סכין. אמרתי כל הרוי צריך להרוג. אבל התוריסים סבורים שזה שליחוס. זה ודאי, זה רק שליחוס של מסירת כוח. כאשר אדם אומר, כל הרוצה להפריש מהפירות שלי, אני מסמיך אותו, אז הוא נתן לו סמכות, נתן לו כוח, אבל הוא לא שלח אותו. אז אגב, המצווה והבנס, ודאי שזה לא יועיל, כשאדם אומר, כל הרוצה להרוג, יבוא ויהרוג, זה לגבי מצווה זוויר, זה ודאי לא מועיל. יש כאן הצלת סמכות, יש נסיונת כוח, אבל לא יותר מזה. זה רק בא להדגיש את שני מושגים שום שזיך. ולכן, אולי הפשט ברמב"ן הוא, הרמב"ן מודה, ודאי שצריך כוח של סליחוס כאשר פלוני בא לפרישתומות מפעילותיו של הרמוני. כל כבוד של הרמב"ן לא צריך את המושג של כמויסוי, לא צריך את הכוח לייחס את המעשים כאילו נעשו על ידי פלוני. ולכן, הוא לא בא לחלק בין הלשונות, בין כל השומע הכולי, הוא לא בא לחלק בין הלשונות, אלא בין המושגים. לא, הוא בא לחלק דווקא, בתירוץ שהוא בא לחלק, כל הרוצה זה לא שליחות, כל השומע הכולי זה כן שליחות. גם כל הרוצה יש בו שליחות, אבל רק שליחות של מסירת כוח. ולכן לגבי מודר הנוע שאסור לו להנות אותו, האיסור להנות אותו זה רק בעשיית שליחותו באופן מעשי, לא כשהוא פועל בסמכותו, רק אותו גדר של שליחות שניתן לומר בו שאנחנו מייחסים את מעשי השליח כאילו נעשו על ידי המשלח, מילוי שליחותו באופן הפשוט והמלא ביותר, רק זה אסור במודר הנוע. ולכן זה כבון הסלמבן, גם כל הרוצה יש בו סמכות, ולכן התרומה חלה, אבל ללא כוח של שליחות אין חלויס תרומה, ומי שמפריש פירותיו של חברו. כך היה נראה לכאורה להסביר את דבר הרמב"ן. אבל מה שמפריע לי ומצחיק אותי בפירוש הזה, כמו מה שהזכרתי מקודם, עצם ההנחה שיש שני דין המשליחס מפריע לי שבחזל זה לא מפורש, ודין כזה חזל היו צריכים להגיע. הרמב״ם בלשון כותב להדיה שבאפור של סומס המייסס לא צריך שליחוס, ואומר לא צריך שליחוס, לא יחיד ביין אלא מה שצריך שליחוס, אבל שליחוס מסוג אחר. ולכן יותר נראה לי להסביר את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם סבור שאדם יכול להפריש פירות, להפריש תרומה מפירותיו של חברו על פי הסומס המיילם גם אם הוא איננו שליח, אבל בכל זאת יש הבדל בהנחה בין שליח למי שאיננו שליח. שליח בכל זאת עומד במקום המשלח ויש לו יתר סמכות, וזה מתבטא בעיקר בשני תחומים. תחום ראשון, הלא בקידוש נתנו את הסנק לא קורא ביורכן ולשלוקש, אם הוא עושה דיבר או מבט לדיבר, אני לא עושה דיבר או מבט לדיבר, שלוקש סבור שמי ששלח שליח לבצע מעשה נסיום לא יכול לבטל אותו, הכל שנמצא לשליח הוא מוחלט, הוא לא יכול לקחת בחזרה את הסמכות הזו, לא יעשה דבר מבט לדיבור. זה נשמע לנו מוזר, משום שאכן קיימרן קריבי יויפן לא עושה דיבור מבט לדיבור, אפילו יש לו כזה בלתי אפשרי. ואני חושב שהדין הזה זה רק בשליחות ממש, אבל כאשר הבעלים רק נתנו הסכמה שפלוני יפריש תרומה מפירותיהם, אין כאן כל האצלת סמכות, ולכן כאן הפה שאוסר הוא הפה שאיתר, הוא נתן והוא לקח. אז כאשר פלוני בא להפריש תרומה מפירותיו של הרמוני לא על סמך דין שליחות, אלא משמסכום הסביילם, ודאי שעושה זה מרמבט ודבר, כי ההסכמה הזו היא רק הסכמה, זה רק מילים, ולכן ודאי ברגע שהוא משהו לא מסכים, אז פלוני לא יכול להפריש תרומה מעשות. אם מדובר בדין שליחות, זה כבר תלוי במחלוקת רבי יוחנן ושלוקש. תחום נוסף, פיחת עשרה או הוסיף עשרה. אם פלוני מפריש תרומה רק על סמך הסכמה תלמוני, אז צריך הסכמה גמורה ומוחלטת. אם הותיר או פיחת שלא על דעת הבעלים, אז בתנאים אלה לא הייתה הסכמה, ולכן אין תוקף לתרומה. אבל אם מדובר בשליחות, כבר כתבו התוסיס ורוב הראשונים, השליח יש לו שיקול דעת והוא זכאי היה להסתמך על שיקול דעתו בהכרות המשלח, או לפי דרך הוא אולם, לפי רובד יאלמה, ולכן הפרשה של השליח, שליח תקיפה גם עם פיחת עשרה או הוסיף אחוזים. ואלה שתי הנפקמינס שיש בין מי שבא להפריש מכוח שליחות שנמצא בידו, או מי שבא להפריש רק מברס כמו סבאלה. ולכן לא יפלא שרמב"ן עוקב שאדם יכול להפריש תרומה מפרש של הרמוני גם לרודים שליחוס, ויעקב תיקן מקיים תרימו גם אתם, התורה מרבה דין שליחוס.
וזה לא מיותר, זה לא נדרש, אבל זה לא מיותר, זה לא נדרש, אבל זה, לא, אבל זה בהחלט רלוונטי, כי יש נחקה מן הלוכת, במי שבא להפריש בכוח שנמסר בידו, מדין שליחו שלו גם כמו ישראל, או בי שבא להפריש, רק להסתמך על הסכומס הבעלם, וזה הדרך השנייה שיש בהמתחי להסביר את שיטת הרמב"ם, שלא צריך שליחו של הפוסטור. ואני חושב שהשאלה היסודית היא איך אנחנו מתייחסים בכלל לכל המושג של הפוסטור סכומס המייסס. משום שאמרתי מקודם שדין היה תורך חלוקים בעיקר לשני גדרים. מצוות ועבירות הן מערכת אחת, מערכת אחרת, החלויסים. מישהו סיפר לי שפעם בבחס קלרנסקי אמר שיהיו בסלבודקה, והיה שם בחור מאוד תססן, והתבקח ואמר, חלויס כך, חלויס כך, ובחס קלרנסקי הפסיק אותו, ושאל אותו, אולי תסביר לי מה זה חלויס, מה זה חלויס, איך אתה מגדיר את המושג הזה, כי בשפה הישיבתית חלויס זה המילה הנפוצה ביותר, אז בבחס קלרנסקי שאל אותו, אולי תסביר לי בדיוק מה זה חלויס, אנחנו מרבים להשתמש במילה הזאת, ובכן, אני בכל זאת אנסה להסביר לכם. כל מעשה שיש בו דינים, כל מעשה שמשנה דינים, שלא כמצוות ועבירות, שלא חידשו מצבים הלכתיים, לא חידשו הגדרות הלכתיות, לא חידשו דינים, אלא אם אדם יצא ידחו אותו או לא יצא ידחו אותו, אם מגיע לעונש או לא מגיע לעונש, חייב חטאס או לא, אבל כל הישם הם הקניינים, הקידושים, הגירושים, החליצה, הפרשת תרומות ומעשרות, כל מעשה שמשנה את הסטטוס או של אנשים או של ממון או של פירות או של דבר כלשהו, ואלה אנחנו קוראים חלויס, משום שיש דינים חלים על ידי המעשים או הדיבורים הללו. אז בנוגע לפוסטום סמייסס, מצד אחד מדובר במצוות, מצוות עשי, ומאידך מדובר בכל זאת במעשים שמשנים את הסטטוס של הפירות. מצד אחד אנחנו מגלים קדושת תרומס ומייסס ומחלק מהפירות, אנחנו מפקיעים את איסור טבל מהפירות האחרים. אז מה עיקר גדר התרומה? האם בעיקרו זה מצווה ועל ידי קיום המצווה ממלך תנין הדינם, או שיש פה מעין קניין? סוף כל סוף התרומה הופכת להיות ממון של שבט כהונה, המעשרות הופכים להיות ממונם של שבט הלוויים, ויש לדון. אם מדובר במשהו שדומה לקניון, אם ודאי שצריך שליחות. אם מדובר במצווה בעלמה, אולי לא צריך שליחות ממש. אז יש לי כמה ראיות מנבבלי וירושלמי שההתייחסות שלנו לפוסטום סמייסס שונה מאשר ההתייחסות שלנו לקניונים. שהרי בבבלי, קידושים המלך עומד בייס, מהפסוק שבה פתחנו את השיעוריהם, כן תרימו גם אתם, חז"ל מיעטו. מי שתורם פירות שאינם שלו, אדם לא יכול להפריש תרומה מפירות של זולתו, וכך למדנו מכן תרימו גם אתם, למעט התורם שאינו שלו. ומנין לנו שאדם לא יכול למכור בית שאיננו שלו? האם גם על זה צריך דרשה? גם על זה צריך פסוק שאדם לא יכול למכור חפץ שאיננו שלו? הלא רק פתי בכלל יעלה על הדעת שאדם יכול למכור דבר שאיננו שלו, זה סברה פשוטה. אז למה בפרוש הסומס המייסס אנחנו בכל זאת צריכים פסוק ללמד שאדם לא יכול לתרום פירות שאינם שלו? כנראה שזה לא מוגדר בדיוק כמו קניין, אלא מצווה. זה הבא בקידושים אמר, ירושלמי בתרומס א' עומד א', אנחנו לא רגילים לומר א' עומד א', אבל בירושלמי, כן, כל המסכתות מתחילים בדף א', לא בדף בייס. תענו, מה למה בבבלי המסכתות מתחילים מדלבייז? עד היום לא שמעתי ביאור מספיק, הוא מתיישב על הלב. אבל בכל אופן, ירושלמי, תרומס, אלף ומד אלף. חזל מייתו, קטן לא יכול להפריש תרומה, כי כתוב איש בפרשה של תרומה, איש למעט את הקטן. למה קטן לא יכול להקנות, או לקנות, או לקדש, או לגרש? לא כתוב בשום מקום שממעטים מפסוק. גם זו סברה פשוטה, כי המעשים האלה דורשים גמר דעת, וקוטן אין לו גמר דעת, אז למה בירושלמי צריך לנהל מן הפסוק שקוטן לא יכול להפריש תרומה? גם מפה הוא משהו שלא צריך את הדעת הנדרשת באופן כללי בחלויסים, בקניינים, בקידושים וגירושים. למען הדיוק אני בכל זאת צריך להזכיר שברש"י, כסובס עין גמר ומדע לך, כתוב שקוטן לא יכול לקדש אישה, כי בפסוק כתוב כי יקח איש אישו, איש למה יקוטן. אבל בשיטה מובייקס כבר כתוב שזה נוסחה ישנה ברש"י, זה לא עיקר דעת רש"י, עובדה התוספות, הרמב"ן, הרשב"א, אף אחד לא מביא את זה, אף אחד לא מתפלפל בזה בפשטות, לא צריך פסוק ללמד שקודם לא יכול לקדש, ובפשטות כן צריך פסוק. ראיה שלישית מהירושלמי תרומת ג' עומד א', שם יש ספק בירושלמי האם אדם יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות של הפקר. אדם לא יכול להקנות חפץ של הפקר, גם על זה לא צריך פסוק, אדם לא יכול להקנות אלא דבר שהוא שלו. בתרומת המעשר זה איבוי דלוי שאתה בירושלמי, ומקור המקורות הללו רואים שהקניין, הצד הממוני, היא רק תוצאה. אבל עיקר המוסתם של הפרושטומס המייסר זה יותר קיומיס, ואולי כאן יסוד השאלה האם צריך שליחוס בפרושטומס המייסר או די בניחותה של הבעלם ולא צריך שליחות ממש. אז עד לרגע זה דיברנו על שליחוס בפרושטומס המייסר, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה דומה. האם אפשר לפרושטומס המייסר מפירות של אלמוני בהתבסס על הדין של זוכן לאודם שלו בפניו? זכיר, לא שליחוס ממש. אז קודם כל יש מחלוקת גדולה בראשון אם הם זכירים את השליחוס או לא. התוספות הרבה מקומות בשעס מניחים כדבר פשוט שגם זכייה מבוססת על שליחות. כך דעס רשי בתוספות במקומות רבים בשעס. רשי יחידת טס, תוספות קידושין דף יוטס והרבה מקומות נוספים. רשי כותב, אננסי הדה דניחלי שפלוני יהיה שליחו. רשי ותוספות הניחו שזכייה זה שליחות, שליחות ללא מינוי, כי ענן סהדי שניח עלי. הרמב״ם תלמידיו ותלמידי תלמידיו חלקו על ההנחה הזו. הרמב״ן הרשב"א, הריטב"א והר"ן, כל אלה סבורים שזכייה לאו מטעם שליחס. רבינו קצריס החוישים קופי כותב שנחלה כל השואלים הם זכייה מטעם שליחס או מטעם יד. טעות גמורה. אני אומר טעות גמורה על הצוי סופר, אני תחס כפס רגלו. זה לא טעות, זה פליטס קולמוס. לפעמים יש פליטס קולמוס. הסך הדעת. משום שבבא מציע דף יהודו מדבייז יש מחויקס בקשר לקניין חוצר. אם משום שליחס ישראבי או משום יד ישראבי, ולצוי נסחלת חוצר, שנחלקו בו אמירו, לא רישוינים, אם זה שליחס או יד, אז הצוי כותרת כפליטס קולמוס לגבי זכייה, שיש מחלוקת אם זה שליחוס או יד, אבל אין מחלוקת כזו. אז אם שכיר לא מטעם שליחס, אז הם מטעמה. שכיר, מטעם שכיר. לא מטעם, לא מטעם. יש רבנים מטעם ויש. זה לא מטעם, שכיר זה שכיר. אז מה זה שכיר? שכיר זה דין שצריך את שעה בתוירס הקניונים ובתוירס הקניונים בלבד. זה לא יכול להיות משולה בפונב? זה חידוש, שאדם יכול לפתוח את שערי בעלותו של חברו ולהכניס לשם ממון. אדם יכול לזכות זכיות ממון לחברו, וזה לא מטעם כלום, זכייה זה זכייה. לא מצינו מקום כל שזכיר את המיד, וזה גם לא הגיוני. מה הקשר בין זכייה ליד? בחוצר יש מחלוקת מה זה חוצר, שליח הוא יד, אבל מה זאת אומרת זכיר את המיד? אין כזה דבר. מכל אופן רבוי סי, אז אנחנו שואלים האם אדם יכול להפריש תרומות מפירות זולתו בלי שליחות מפורשת, כאשר אנחנו מניחים שוודאי ניחלה שזה זכות בשבילו. אז ויכוח זה מתחיל בתחום הסדה של קוף פייחס, תחום הסדה שמדבר על מצב שאישה הכינה איסה בצק ויצאה את הבית, והמשרתת אמורה לגמור להפות את הבצק הזה. אבל האישה לא הפרישה חלה, האם המשרתת יכולה להפריש חלה? מצד אחד ודאי שזה זכות בשביל בעלת הבית, כי מעיקר הדין צריך להפריש חלה מן איסו, ולא מן הפף צריך להפריש חלה לפני אפייה. והיא לא יכולה להמתין עד שבעלת הבית תחזור, כי בינתיים הבצק יתקלקל, הוא יחמיץ. ולכן מכיוון שוודאי ניחלה לבעלת הבית, המשרתת יכולה להפריש חלה מצד זוכן ליודם שלו יבפונם. כך כותב תחום הסדשן, ורבים חלקו עליו. חשוב להדגיש שהרמו מביא את שיטתו שם חופכי סיד גמל, כך כתוב ברמו. אמנם הביסר יצחרו מביא אותו, אבל אמרו כן מביא אותו. משמע לשיטתו שאפשר להפריש אותו בסמייסס גם מכוח זוכר ליודום שלו בפניו. הריטבו כותב להגיע בגיט נום בייס שאי אפשר להפריש אותו בסמייסס ותבסס על זוכר ליודום, והוא לא פירש למה. ובורבר ברך השמור בקידוש נסניו טס מסביר את שיטס הריטבו, כי בפרוש הסכומי יש דין של לדעתכם, מה אתם לדעתכם, אך לחכם לגעתכם, שחיר זה לא לדעתכם. אני לא חושב שזה אפשר, כי אני חושב לדעתכם זה לא דין מסוים בפרוש הסונס המייסס, זה דין בעצם גדר השליחות. כך משהו מהמובן יחוב בייס, מה אתם לדעתכם, מה שלחכם לדעתכם. זה בדיוק כמו הדרשה השנייה שדרשנו מאותו פסוק, מה אתם בני בריס, אך שלחכם בני בריס. יהודי צריך בשליחוס לא רק בפרסום סמייסס, אלא בעצם דין השליחוס. ובהכרח שזוכין לא סותר את המושג של לדעתכם, כשיש דין זוכין לא צריך לדעתכם. שכיר בכל זאת זה שונה משליח, אפילו למנדור שכיר מטעם שליחוס, אבל זה לא שליחוס, לא צריך לדעתכם. אני לא חושב שבור בצודק בפירושו בריטפו. אני חושב מאוד פשוט, הריטפו הולך לשיטתו ששכייה לאו מטעם שליחוס. שכייה מועילה רק בקניונים. למה שזה יהיה בפרושת המסמייסס? רק אם שכיר מטעם שליחוס יש מקום לומר, כשם שאני יכול לקנות לפלוני, אני יכול גם להפריש מפירותיו, אם זה זכות. כל דבר ששליחות מועילה בו, גם זכייה מועילה בו. אבל ראשית השרית פה, ששכיר עליו מטעם שליחוס, מה פתאום? איך זה יועיל בפרושת המסמייסס? אז סוס הקוישן ראש ממגים עושיב קוט מחס, דוחת ומסדה של מטעם אחר. והאחרונים כולם מצטוטסים מקצות החושן, הברקה, הברקה מילולית יפה, זוכן לאודום, אבל לא אמרו זוכן מאודום. מכוח הדין של זוכן אי אפשר להוציא את ממונו של אדם, אפשר רק להכניס, לא להוציא. זה כמו שסתום, שערי הבעלות נפתחים על ידי האחרים רק פנימיים. אבל אי אפשר להוציא, השסטון הוא חד כיווני, אי אפשר להוציא מבעלותו של אדם, גם אם זה זכות בשבילו. הקצות לא אומר את ההגדרה הזו, והוא גם לא מתכוון לה, מי שלומד את הקצויס והיון. אבל ממש את המילים האלה, זוכן לאודם, לא זוכן מאודם, כתוב במרכבת המשנה פרק בו, מגרש הנבוכה א', במרכבת המשנה היה בן דורו של הקצויס, אפילו קצת מבוגר ממנו, וכך גם בעמק יהושע של הסתשוב של רבי זלחר וסמכו פלט, הם כתבו את ההגדרה היפה הזאת. אבל עצם ההנחה הזו לכל תלויה על שכיר מטעם שליחס או שכיר לאו מטעם שליחס, כי אם שכיר מטעם שליחס, מה ההיגיון לומר? דווקא זוכן לאודם ולא מאודם. אם זה זכות, זה זכות. אם שכיר לאו מטעם שליחס, זה דין מסוים בקניונים ובקניונים בלבד. כך נראה לכל וזה שיטת הריטבו, ולכן הוא חולק על תומס הדשא. אז רבותיי, אפשר לומר שיעור או ללמוד חודש כל נקודה שאנחנו מעלים היום על שולחן, אבל כדרכם של השיעורים האלה אני עובר מעניין לעניין. אז עד כאן עסקנו במישור הלמדני, לא נשאר הרבה זמן, אבל בקיצור נמרץ, שאלה הלכתית, בעיה הלכתית שגדולי הזמן מתמודדים איתה זה שנות דור ואולי אפילו קצת יותר כפי שהזכרתי. משגיח קשור שמפריש תרומס ומייסס מפירות של חנות, של מפעל, של משק, של חברה. בנוזיות בייז מבואר שאי אפשר למנות שליח לבצע מעשה, אלא אם כן השולח יכול לבצע את אותו המעשה בשעת מינוי השליחות. מה מקור הסוגיה? הוא אומר לשליח, צוות קדש לאישו, והשליח עצר דרכו והוא לא חזר, אסור בכל הנושים שביועלום. דין מדהים. למה? חזוק השליח הוא איזה שליחוס. ומכיוון שהוא לא חזר, אנחנו לא יודעים איזה אישה הוא קידש לנו. אז כל אישה שפלוני ירצה לקדש, אולי היא אחות, אמא, בת, אולי היא ערבה עליו. אולי האמא, הבת, האחות, היא האישה שהשליח קידש למענו. אבל אם אישה הייתה אשת איש והיא נתגרשה אחרי שהשליח יצא לדרכו, אז קרובותיה מותרים לו, משום שאישה זו ודאי השליח לא יכול היה לקדש. רק רגע, אבל היא נגרשה לפני שהוא בא לקדש את אחותה, זה לא רלוונטי. אם הייתה אשת איש בשעה שהשליח קיבל את המינוי שלו, הוא לא מוסמך לקדשה. כל מלצה דאי הוא לא ימוצי אוריד השת, לא ימוצי מזרי שליח. כל דבר שאני לא יכול לעשות כאן ועכשיו, אני לא יכול למנות שליח לבצע את המעשה הזה. אף על פי שכאשר הוא בא לבצע, זה כבר אפשרי. אבל מכיוון שבשעה שהוא קיבל את המינוי שלו, לא היה בידי לבצע, לא יכולתי, לא היה בידי למסור לא כוח לבצע מה שאני לא הייתי יכול לבצע באותה שעה שהוא למטריס. אז איך אישה עושה חברתה שליח להפרש חלה מן העיסה בעוד מדובר בקמח? עדיין לא עשו את הבצק, אי אפשר להפרש חלה מן הקמח. ויפה פיקים קודם למטריס מה עשו בכל יום. אישה יוצאת מהבית, מבקשת מחביתה, תקחי, תקרצי למטבח שלי, תשאי לחם, תפרישי חלה, מנקנך אי אפשר לפיש. מביאים את איזה שם רבינו אותם, אבל ביודוי, וכל זה ביודוי, לא יהיה ודובר שלו בו ליואי לא, ואתו איזה זכורקים הרבינו אותם, ואתו עשות מוכיחים ביבוא מסמונדי, שאפילו ביודוי, לגבי הדין של שוליח, כן אפשר דובר שלו בו ליואי לא, ועד כאן לא נחלקו אלה מזה ביודוי. אבל כאשר משגיח מתמנה היום והוא מפריש תומס המייסס במשך עד זקנה וסיבה, וברור כשמש שבעל החנות או בעל החברה או בעל המפעל לא יכול למנות את השליח לחוד בכל משלוח פירות שמגיע, בשעה שהוא קיבל את המינוי זה ממש טוב השבבו ליועלם, זה לא היה ביודע, הפירות האלה לא... הסבא והסבתא של הפירות האלה עדיין לא היו בעולם, וכי צריך מינוי מחודש של כל ארגז פירות שמגיע כדי לתת לו סמכות להפריש תרומות ומעשות. אז סגנונות שונים ורבים נאמרו כדי לפתור את הדילמה הזאת. חשוב להזכיר את שיטת המלט, חוי שמשתות חוקים על המלט חולק על התויסס, והוא אומר שכל עצם הנחה של התויסס לא נכונה. כל כברת הגמור רק לומר שסתום את דמלס אדם לא מתכוון למנות שליח לעשות דבר שהוא לא יכול לעשות באותה שעה, אבל אם הוא פגרה שזה רצונו ודאי שהוא יכול, כך כותב המרית. המרית לך אוהר את תמוע מהמשך הסוגיה, וכך תמי עליו המשנה מלך בפרק תס מאישוס, שהרי הגמרא מקשה על ההנחה הזו, כל מלצה זה אי לא ימוצא עובד השתה לא ימוצא מש ושליח, שואל את הגמור. מי שאומר לה פצועפס, אתה תפר את הנדרים שאשתי תדור מכאן עד יום פלוני, הוא יכול להפר, מחלוקת סביונסן ורב ישיר, אבל זה לא ימוצא עובד השתה כי עדיין לא נדרה. כך שואל את הגמור, והגמור מתרשת, אומר משומרת לפי המערית, קושה זו לא מתחילה, שרי כאן להדיה, הוא ביקש ממנו להפר את נדרים שתדור אשתי מהיום עד יום פלוני. אז כאן המינוי מתייחס להדיה להפרת נדרים עתידיים, והגמרא מניחה שזה לא אמור להועיל, כי זה לא מוצאו וידעשת, ולכן שיטת המערית לא נתקבלה להלכה. מרכבת המשנה במקום שכבר סיימתי מקודם, פרק רוב מגירושין, הוא מביא פולמוס גדול שהיה בין האחרונים, פולמוס לא כל כך ידוע בקשר לאנשים שנשתתו, שנטרפה עליו דעתם, ובדרך זכייה כתבו גט על שמם והמתינו לשעת כושר כשירגעו שיוכלו מיד למנות שליח או לגרש בעצמם את נשותיהם. היה חשוב להכין את הגט, משום שלא תמיד שעת כושר הוא מספיק זמן, אז קודם כל כתבו את הגט מצד זוכן ליונם שלו עם הפורנות, והמתינו לרגע של חסד, איתם שייטה ואיתם חלם, כדי לבצע את הגירושין, והיו גדולים שיתנו שמכיוון שכתיבת הגט צריך שליחוס, וגם מינוי שליח צריך שליחוס, כל עוד אי אפשר לעשות את המעשים גם אין תוקף בשליחות. ומרכבת המשנה מעריך בסוגיה הזו, והוא מחלק במינוי בעל פה ומינוי בשטר. מה ההיגיון שלו? מה בין בעל פה לבשטר? והיכן נציגו ששטר יותר חזק מאשר דיבור פה? אחרונה מדברים הרבה עם כסילה כדיבור או כסילה לא כדיבור. מה המעליותה של מינוי בשטר? אומר המרכבת המשנה, יש הבדל מאוד יסודי. הבל פה חולף ועובר מן העולם. כאשר אני מאמין שליח בהבל פה, אז רגע מינוי הוא שקובע, אבל מינוי שליח בשטר הוא מינוי רציף, נמשך כל עוד השטר בידו, כל עוד שני הצדדים חתומים על המסמך, והוא לא בוטל, הרי זה כאילו מתמנה והולך בכל שעה ושעה. ולכן כאן השליח יש לו סמכות לפעול גם בדברים עתידיים, שהרי זה נוסף כאילו כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, הולך ומתמנה. יש גם מושג דומה, לא כל סוף קניון, מי שנתן שטר מכאן ועד לאחר 30 יום, הקניין יכול לחול לאחר 30 יום, כי כל הזמן שהשטר קיים, לא נקרא השטר, לא נאבד השטר, הוא עדיין קיים ולא כל סוף קניון. דברי מלכיה, אומר סברה דומה, אבל החידוש הוא חידוש אחר. אומר דברי מלכיה, פועל שמקבל שכר, גם שליחותו מועילה בדבר של רבון יוילם. ואני חושב שההיגיון הבסיסי הוא אותו היגיון, לא מכוח יד פועל כיד בעל הבית, אלא הזיקה בין הפועל לבעל הבית הוא לא זיקה שמבוססת על רגע הסחירות, אלא על הסכם רציף, מתמשך. כל עוד הוא מקבל שכר, זה יוצר את הזיקה בינו ובין בעל הבית. ולכן מה זה משנה אם בשעה שהוא נזכר עדיין הפירות לא היו בעולם, אבל הזיקה והקשר ביניהם, הוא מחויב לפעול למען בעל הבית שלו, למען המשורך שלו, מכוח ההסכם ומכוח השכר שהוא מקבל, ולא מכוח איזשהו מינוי שהיה אז. אז זה מקצת חידושי האחרונים בסוגיה הזו, אבל אני חושב שעיקר הסמך שלנו הוא דווקא על שיטס התרומס לדשן שנפסקה להלכה בשין חופכס על ידי הרמו, שאפשר להפריש מקויר זוכן לאודם שלו ובפניו. ומכיוון שזה רצון החנות והגוף שנותן את ההכשר, כולם מעוניינים שפירות יהיו קשרים ורואים למאכל, מה זה משנה לו לבעל הבית אם מפרישים תרומות מכוח שליחות או מכוח זכייה, העיקר שפירות יהיו קשרים. ולכן מלבד כל החידושים הנ"ל של האחרונים, שגם הם ראויים לצירוף, אני חושב שהסמך העיקרי הוא ההנחה שאפשר להפריש תרומות המעשר מכוח הדין של זוכן לאודם שלו בפניו מן הטעם, זה הסמך העיקרי. אז הפלגנו מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה בסוגיה נרחבת זו של שליחות והפושס ונסמייסס. הפלגנו בתוך דברינו גדרים שונים בגוף הסוגיות של שליחות וזכייה, וכאשר עיקר הדגש הוא שליחוס וזכיר וניחותה בפרושס ונסמייסס ומתנס כהונה ולוויה. אז השבוע אנחנו קוראים פרשס קוירך, ואני חושב שבכל שנה ושנה בפרשס קוירך אני מדבר על אותה הסוגיה. אני מדבר על עונשה של מחלוקת וגנותה ושבח השלום ושכרה, משום שסוגיה הזו תמיד היא הלוך על המייסר, וכמה שאנחנו מדברים עליה זה אף פעם לא יותר מדי. כמה קושה עונשו של מחלויקס מביא רעשי בפרשס השבוע, מעדס כוירך שאפילו טף, אפילו ילדים נספו. כותב רעשי, בדרך כלל בעבירות אחרות באיזו של מטה לא דן אלא מיוד גמר שנים ולמעלה, באיזו של מעלה איננו דן אלא מ-20 שנה ולמעלה, בעבור המחלוקת אף טף נספים, אף ילדים משלמים את המחיר. כמה קשה עונשה של מחלוקת, כמה מגונה היא המחלוקת. בואו וראה, אמרו חזל, מה בין דור של דוד לדור של אחוב. בדורו של דוד כולם למדו תורה ושמרו מצוות, היו יוצאים למלחמה וניגפים בפני אויביהם. למה? כי דלתורים היו ביניהם, בעלי ריב, בעלי מדון, בעלי לשון. בדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה והיו יוצאים למלחמה ומנצחים, משום ששלום היה ביניהם. וסגולת השלום בתחום מסוים, בתחום מוגדר, כאשר סכנת מלחמה רובצת עלינו, אין כמו השלום והאחדות כדי לתת כוח וסגולה לניצחון במלחמה. אבל בכל תחום שהוא, המחלוקת מעוררת את מידת הדין, והשלום מביאה עלינו את מידת הרחמים. בלקוטי תורה של רב חיים ויטל בפרשת שופטים, וכבר הזכרתי את זה מאות פעמים, מן הסתם רוב האנשים שיושבים כאן כבר זוכרים את זה בעל פה, משום שהרבה פעמים הזכרתי את הפירוש המדהים הזה. אז הוא מביא בשם הארי הקדוש, פרשת שופטים, על הפסוק יפול ממחודרו בין דם לדם, בין נגע לנגע, וקמת ועלית אל המקום. אמר הרי הקודש, הוא מביא נדרש, בשעה הזכור מבא ישרו מלאך השרוס עשה קודש ברוך הוא. נתת לנו מצוות ואתה בעצמך לא קיימת אותם, כך שאלו מלאך השרוס. אתה אמרת ושופך הסדומה וכיסו באופו, יש מצווה של כיסוי אדם והרי דמה משפח כמיים ואין קובר. אתה אמרת ויסו בזמנו אלו ישחטו בימך עוד, צדקיו ובניו נהרגו ביום אחד, חנה לשיבת בניה נהרגו ביום אחד. אתה צווית ופנית את הבית, ורק אחר כך הכהן בא לטומא את הבית כדי להציל את הכלים, כדי להציל את תכולת הבית מטומאת הנגע, ולא קיימת. הרי בית וכל מחמדיה עולים באש, גם כלי המקדש עלו באש. במדרש לא כתוב מה השיב הקדוש ברוך הוא, אבל הארי כן גילה את הסוד. מה השיב הקדוש ברוך הוא? דברי ריבויס בשורך. כאשר יש מחלוקת, כל אלה לא קיימים. המצוות הללו הם ביטוי מעלה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אבל בשעת מחלוקת, כאשר דברי ריבויס בשורך הוא אין רחמים, ומידת הדין שולטת בכיפה, ולכן כל המצוות האלה לא קוימו בשעת חורבן הבית. ודברי חז"ל ממלאים את הש"ס, את הבבלי, את הירושלמי ואת המדרשים בגנות המחלוקת ובשבח השלום. אמרו חז"ל, תלמיד החכם אמר משולם ביואלם, זה תפקידם של תלמידי חכמים וזה מהותם, שהרי התורה היא תורת שלום, דרכיהו דרכנויים וכל נשיאו ויסעיהו שלום. הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה כתוב שהעולה התורה לא נבנה אלא לשים שלום בין הבריות, ביטוי כל כך מדהים מתורתו של הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה, כאשר חז"ל מדברים על נר ביסוי שקודם לנר חנוכה משום שלום בית. וימוצא הקדוש ברוך הוא כי מעסיק ברוך על יסור אלו השלום. ואמרתי הרבה פעמים מה שאני חושב, מה המושג כלי מעסיק ברוך. משהו למד ובדוינו, הלא במחר הישס אנחנו יודעים שפעם לא הלכו לחנות לקנות בקבוקי יין ובקבוקי שמן ובקבוקי מים. אנשים היו מביאים את הכלים מהבית שלהם, והחנווני היה שופך להם מן החביות שברשיתו. אז אדם מגיע למוזג, מגיע לחנווני, מוציא את הכלים שלו, והוא מזמין יין המשומר ושמן הפס, המון מן הטוב והמשובח שבעולם, אבל הכלים שלו זדוקים, ועד שהוא מגיע הביתה לא נשאר לו מאומה. שואתי שביועד, בזמסת כסף, קיבלת את הדברים הכי טובים בעולם, אבל לא דאגת שיהיה לך כלים רואים. והכל יצא לשאר, הכל יצא לחינם, הכל נשפח, הכל נזל, עד שהגעת הביתה לא נשאר לך מאומה. הקודש ברוך הוא ברוב טובו, במידת רחמנותו נותן לנו שפע אלוקי ברכות שמיים יער בון החי ומזוימה, אבל הוא מתחנן אלינו, תבואו עם כלים שלמים, אל תבואו עם כלים זדוקים, עם כלים שבורים. ומה הם אותם הכלים? אמרו חז"ל, מוצא הקדוש ברוך הוא ליסור כלי מחזיק ברוך אלו השור. כאשר שלום בינינו, יש לנו כלי מחזיק ברוך, ואנחנו מסוגלים לקבל ולשמר ולהחזיק את השפע שקודש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אבל כאשר אין שלום והכלים שלנו סדוקים ושבורים, הכל יוצא לשם והכל יוצא לאיבוד. הוא שאמרו חכמינו, לא ימוצו הקדוש ברוך הוא כלי מחץ ויברוך על יסוד הראשון, שנאמר השם עז לעמו ייתן, השם יבורך את עמו ושלום. זה רצון שנזכה. אנחנו צריכים ליצור את הכלי מחץ ויברוך, וזה השלום הפנימי בינינו לבין עצמנו. ומידי כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלום חיצוני, שאויבינו לא יוכלו לפגוע ולהרוס ולהרוג, ושהקדוש ברוך הוא ישלוח לנו בקורוי ומבשר טוב, מבשר שלום אליהו הנביא, לפני בואי יום השם הגדול והנוירו, והישר לאיבו ויסלבונים ולבונם על אבויסם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את דרך עשה שלום, ונזכה בקורב ביומנו לביאס מושיח צדקנו במהרה בימינו.